העולם. אמרנו שהתנ"ך מחלק את זה שתי מערכות מאוד ברורות. בסיום שניהם הוא כותב את ה-20 שנה, אין לו באמת לגדעון 40 שנה. ניקח אוויר רגע. בסוף פרק תדבר, מלכות ישראל מת נשתים 20 שנה, בסוף פרק תדזיין, משפט ישראל 20 שנה. כל הפרק הזה האחר, אומרים שהפרק הראשון הוא פרק מעת השם וכתואנה מחפש מעת פלישתים, תהליך חד ארוך שמשנה את כל היוזמה. פרק תדזיין מפגיש אותנו בשתי סוגיות, הסוגיה של האישה בעזה, שבה הוא לא הושיע את ישראל. הוא לא תרם איזה תרומה, הוא לקח את שערי עזה והביא אותם לכתב בחברון, ונתן לנו איזו בשורה לאחרית הימים, מה הדרך הנכונה להיכנס לעזה. והפרק האחרון, דעה לי שאני נחת סורק, זה פרק שקשה מאוד להבין אותו, זה פרק ששמשון מתנהל ב... אני חושש מאוד, מתנהל קדושתו, אבל מתנהל באופן כל כך לא מושכל, כל כך... במקום להבין מהם קשות יותר, אני אומר לא מושכל. כאילו, אבל זה ברור שהיא תמכור אותו. מה שהוא אומר, היא עושה. כל דבר שהוא מגלה, לשבעה מיתרים לחים, להרוג את השר עם מסכת, היא עושה, הכל היא עושה. אבל ברור שהיא בוגדת בו, ברור. הוא יגיד לה שהוא יתוריד לו את השערות. אין פה שאלות, הוא בעצם כאילו בלי שליטה עצמית, כאילו בלי בחירה חופשית. הוא אומר, ותקצר נפשו למות. זאת אומרת, היא מביאה אותו למקום כזה שהוא לא שולט בעצמו. אברבנאל, ראיתי, אומר שבתקצר נפשו למות, הוא צריך למות. הוא צריך למות. זאת אומרת, שהוא מהלך אלוקי, אלוקים כופה עליו לגלות, לגלילה. אנחנו יודעים זה מהלך מתוכנן, משום שזאת הברכה של יעקב ושבט דן, המחה של יעקב ושבט דן, זה סוף פרק תזיין. מישהו ממוטט, מושך את יסוס ויפול לך באחור, זה הרבים המתים אשר עמית בחייו, במותו אשר עמית בחייו, זה ויפול הביתה הסכנים ועל כל אשר עם אשר בו, זה פסגה כאן, זה הוא אמר לשאול אותך כבידי השם. דן יגיד לנו כאחד שבטי ישראל, אז יש דעות שכאחד שבטי עסק יהודה, ואחד כיחיד שבשמיים, הוא מושווה לאלוקים. ברגעים האלה, כאילו, תראו, את שמשם אנחנו לא יכולים לחכות את הפרקים הקודמים. כי הוא נולד נזיר, ולא כל אחד פה נולד נזיר. והכוחות שלו, אמרנו, הגוף שלו הוא כגוף של אנשים, ומה שמפעם בו זה אלוקות, זה נבואה כזו, מפעם בו בתוך השורים שלו, בתוך הבשר שלו. אתה לא יכול לחכות את זה, לנסות גם להיות כזה. אבל את הרגע האחרון אתה כן יכול לחכות, משום שבו יש לכם כבר נטול שיער, הוא בתוך הרגע הליצני הזה, אני לא יודע אם כל אחד מאיתנו יכול לדחוף את שני העמודים האלה, את היצירה ההנדסית, הארכיטקטונית המפוארת הזאת של נקבי סוס, שמצליח להקות בו שם ולגרום לפלישתים להתמוטט לתוך מותם, אין בעצם חסות עצמם. יש פה משהו שהוא, הזעקה שלו, התפילה שלו, שמשון היה לכאורה צריך היה למות בעין הכל. בסוף, עכשיו, הישען נפשו למות, הוא בעצם היה צריך לטבול בקרב הזה, בעצמה. ואתה עמות בעצמה, ונפלתי ביד הרמות. ויש פה עוד פרק, שפה אלוקים מוביל את שמשון. מוביל את שמשון כביכול בעל כורחו. יש פה איזו מציאות של יעקב, כך הוא מחזה, חשב שהוא המשיח, אז הוא ראה את מותו. תפילה פורצת בתוך הברכות, אז זה שמשון. שמשון זה מה שנטוע בעם ישראל, מה שמובד, זה משיח. התופעה כזאת שנצטרך ללמוד מהם לאורך כל השנים. מה זה משיח? משיח זה מין אדם שנראה רבים. מה שעושה אותו כל כך? הנבואה, אתם זוכרים, הנבואה היא לא בפה, לא במילים, הנבואה היא בהתנהגות. האמון ביכולת שנשמה אלוקית אמונה לשכון בתוך הבשר. וזרועות רגילות שמשסעות הריות, מוקדצות חומות, ובאישות שלנו במקומה, במקום ברכי החמור הרפאי. זה כוח שנראה לנו גשמי, אבל בעצם רוח השם נוססה בו. זה יכולת להביא את הגוף למקומות מבניינים. זה לא רק שזה כמה מאוד פשוט. הוא נראה ממש גרוע, כן, הבשר. הוא לא נתפס. כמה שניסו להגדיר אותו בעיניים קטנות, אי אפשר להגדיר אותו בעיניים קטנות, אתה יודע, יש ויכוחים, גובה עיניים, לא גובה עיניים, נכון? איך שופטים את גדולי ישראל, אבל עם שמשון אי אפשר לא בגובה עיניים. אז מאיפה הוא קרא הריות? מאיפה הוא שיסע אותם? מאיפה הוא תפס את השמות שלו? לייחס נפילות התנהגותיות את גדולי האומה, זה רציונלי, אני חושב שעוד אפשר להניח את הכיוון הזה. זה לא נכון ולא אמיתי. אבל פה זה לא משורר. גם על נביא אתה יכול להגיד שהוא משורר. יש לו יכולת פואטית מאוד מאוד יפה. אבל כשמישהו משסע הריות, אתה לא יכול לדבר על יכולת פואטית, ולא על זה שהוא היה הרבה בחדר כושר ולמד למנות לחימה. זה משהו שהוא לא אנושי. איפה איזה מברק כזה, שמבריק באומה, אנחנו הרבה לפני המלוכה, אבל הרבה לפני המלוכה אנחנו צריכים לדעת מי אנחנו, להאמין בעצמנו. נכון, והוא שפט ישראל 20 שנה, למה זה כתוב פעמים? חז"ל אומרים, כשם ששפט את ישראל 20 שנה בימי פלישתים, ככה שבחייו, ככה שפט את ישראל 20 שנה אחרי מותו. והאם שאחרי מותו זה ימים כאלה שפלישתים משותקים, פלישתים מבועקים. פלישתים לא מעזים לגעת בנו, פלישתים לא מעזים לגעת בנו, ושינוי היחס אל עצמנו, זה לא רק שינוי פסיכולוגי, סוציולוגי, שאדם מישראל, ילד מישראל, חושב שהוא לא סמרטוט, הוא לא עלה נידף ברוח, הוא חזר. זה לא רק, זה גם חשוב לשקם את עצמו. זה מי אנחנו? זה לזכור שאנחנו, אנחנו עם חד מבניתך, מבניתך אברהם יעקב, לזכור מה התפקיד שלנו, איפה זה בא. זה נראה גרוע הרבה פעמים, זה נראה חלה, זה נראה בלבל לעצמנו זה נראה. אבל יש פה משהו אחר לגמרי, הפרק האחרון מבקש מלוקים נקמת תחת משתי עיניי, זה גם אנחנו יכולים, כמו שדבר, המסירות הזאת, הכלליות הזאת, הזיכרון מה, זה העיניים שיש לו עיניים אחרות לגמרי, העיניים שלנו, זה העיניים שאסור לנו ללכת אחרי, לנו אסור ללכת, אולי פה אחרי לכם, אחרי לכם, אתם עוזים לכם. אבל הוא מספר לנו איזה עיניים תמונות, עמוק עמוק, בתוך רעין ברק הזה שהוא לא בכירי, רואים שגם הלידה שלו היה עשה איזה שליחות מיוחדת. המסורה הזאת היא משהו שמגיע מאוד אחרים. והוא מובא ותקצר נפשו למות. אז בנט יפשט שהוא לא מסוגל לעמוד בלחצים שלה. הרי ברור שהוא טיפשי, אתה יודע שיטה זה חד. זה מה שקורה. הוא מובל והברבנל, אני חושב הברבנל מאוד מאוד חשוב, שזה תקצר נפשו, הגיע הזמן זהו. תמיד, קיבלת רק את האפשרות להפיל אותם. ובתוך הפסוקים רואים שפלישתים עוברים לדום. זה ש... וירדו אחד בכל בית אביב הישראלים ועלו והקבירו אותו, הרי יש הגופה שנמצאת מתחת לגופה של אלפי אלפי פלישתים. רואה למטה, לכל כמותיות עליו. הם מצליחים לחלט את הגופה שלו, זה אומר שפלישתים עוברים לדום, פלישתים זיהו בדיוק מה יש פה. ואמרנו, רואים בקריאת ספר שמואל, רואים שעם ישראל יוזם מלחמה, פרק די אביב פלישתים, משהו רואה שיש פה איזה מעבר, שאפשר היה לדמיין שעברו, אתם יודעים, הפסוק הראשון בשמואל, איפה מישהו שמואל עם ראשי, תנח עם ראשי? ותסמכו עליי. יש לך? אבל ראשי הראשון, אני חושב, בספר שמואל כותב, הכל לפי הסדר. ויש אחד בשמואל קנה, הכל לפי הסדר. מה ראשי מחדש? כל התנח לפי הסדר, נכון? הכל לפי הסדר. מה הכוונה לפי הסדר? הכוונה שמי שקורא את ספר שופטים, מי שקורא את ספר שמואל, אומר, עברו מאות שנים בינתיים. כי המצב שלנו מול פלישתים בשמשון, שמשון, עומת, נדבר על המיקום של שמשון בספר שופטים, הוא עלוב. שמשון הוא לוחם יחיד, הוא לוחם בודד. עם ישראל לא משתף את הפעולה, כלום. עם ישראל רק מסגיר אותו לפלישתים, נכון? עם ישראל לא מעז, לא מעלה על דעתו לעשות שפעולת גרילה נגד פלישתים. ויותר גדיים בשמואל א', עם ישראל יוצא למלחמה נגד פלישתים. לא רק שמעיז, לא רק שמתגונן, הוא התוקף. בסוף זה נכשל, מכל מיני סיבות. זה מעבר שכדי, באופן אומר, כדי לבצע אותו, צריך מאות שנים של שינוי מערכת יחסים בינלאומית מן הקצה אל הקצה. ושמשון עשה את זה. ושמשון עשה את זה מזה רוח אלוקית אדירה שפורצת את כל החיים דרך האישיות שלו. ועם כל ה... זה עוד ימשיך להיות מבולבל, זה מתאבה לדבר תמה, זה תמיד ימשיך להיות המעיין נבקע מתוך רכי חמור. זה עוד לא כל כך מהר יגיע דוד המלך, זה ימשיך להיות מסובך נורא בדברים פעמים, אולי גם בבנו פלישתים. אין פה משהו שהוא לא מפה, הוא שמו, משמשון נקרא לשמו של קדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת שווה אמינת שם שלא לא נמחק. יש שבע שמות ישירים של יופי, שהם לא נמחקים. גדול גיבור נורא זה גם שמות של יופי, זה תארים, אז הם כן יכולים לחק. יש בגמרא והרבי שמשון, זו הופעה אלוקית כזאת חשופה, מוחלטת, חיה, בלתי נתפסת. אף אחד לא קולט, נכון, זה לא מתחובי החשיבה הרגילים, אבל איפה אנחנו צועדים? זה לא לעתיד לבוא, כבר עכשיו. זו הופעה גם צריכה ללוות את המלדיעה, מי אנחנו באמת? זה שמשון כזה. זה הבשר הישראלי. גם זה יקום התחייה. יחס של הערכה וחיבה. ועין אחת של שמשון שווה הרבה 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 יותר מאשר כל מה שקרה שם, כל מה שנפל שם. אנחנו עכשיו נשארים שתי סוגיות חוקונות, לא יודעת איפה, אבל יש שתי סוגיות שנשארות מפה עד סוף הספר. זה פסל מיכה ופילגש בגבעה. יש מחלוקת גדולה מה המיקום שלהם, על הציר ההיסטורי. רש"י אומר, יש פה רש"י? בתחילת ספר י"ז, רש"י אומר ששתי הסוגיות האחרונות הראו בתחילת ספר שופטים. מבחינה כרונולוגית, הם הראו בתקופה שאחרי מות יהושע. למה הם הוקמו כאן? הם הוקמו כאן, חלק אומרים שנלמד זכות על ישראל, להגיד שרק ישראל הגיעו לארץ וכבר נתנו כזאת תאום, אז דחו את זה לקצה השני. אברבנאל אומר שרצו לערוך את התנ"ך לפי הסדר הכרונולוגי של השופטים, ואז בסוף להכניס את המאורעות שהראו תוך כדי. אברבנאל עצמו רוצה להגיד שזה כאן לפי הסדר הכרונולוגי, יש דעה כזאת בחז"ל גם פה. משהו בסוף יש מאוד משהו שבאמת קוראים בגבעה הזה אחרי. מוקם בסוף עם השופטים. אבל אני רוצה לומר שבין שמשון לבין אלי יש פער של כמה שנים. 20 שנים אני שופט אותם, ושנים שהם כאילו רוחו של שמשון היא זאת שיוצרת ביטחון בעם ישראל. זה שאף אחד לא יעלה על דעתו לגוע בעם הזה. בעם הזה של שמשון יותר. מכל המסלם סוג, אין מלך ואין מנהיג ואין שופט. אבל לא צריך אף אחד, ובתוך הוואקום הזה מתרחשים שתי המאורעות האלה. אבל לפי הסיפור הפשוט, לפי רש"י, מי שמכיר סיפור עולם רבה, בעצם פרק א' בשמואל הוא המשך ישיר לפרק ט"ז בשופטים, לקראת ההיסטוריה. וזה מסביר את אחד הדברים, אנחנו לא מגיעים לכאן עוד, אני אומר את זה רק ככה. זה יהיה כמו וורק, אבל בדיחות החשובות. הפרק הראשון בספר שמואל, תפילת חנה, מתרחש לפי זה ממש כמה ימים אחרי שקברו אותו בצורה. זאת אומרת, השופט האחרון היה שמשון, והשופט אחריו, הפרק הראשון בספר שמואל, באותו יום מינו את אלי לנשיא, לשופט של ישראל. שמואל בתוך הפרק. וזה, עברו ימי האבל של שמשון, מועצת הזקנים, תוכני השבטים, ומינו את אלי. וחנה בתפילה שלה אומרת, שאלות שאני מנתך, ונתת להנחה זרע אנשים, ותוקר אנשים קודם לחייו, ומורה לו אמרו שעושה. זאת אומרת, חנה נודרת שהבן שלה יהיה נזיר. השאלה גדולה למה חנה נודרת שהיא נזיר, אבל הרב גם הסביסקים נשים את הרגליים, שאני חושב שזה מאוד מאוד נכון, לפחות כמסורת, שחנה רואה את שמשון, מה זה למה נזיר? זאת אומרת שאלפי או עשרות אלפי נזירים הם אלה של... נזיר זה מגודה שקרובה לנבואה, ונתתי במתחיל מדברים לכם נזירים, ככה אומר אני נראה. נזר אלוקיו על ראשו. כשיש שמשון כזה, זה מרים את כל העם. זה לא שכל העם רוצה להיות בריון כמו שמשון כדי להשתיח להם. אבל כל העם רוצה להיות נזיר, כמו שמשון. אנשי קודש, שמאמינים לחלוטין, נראים שהקודש זה חיים, חיים וקודש, לא בשילובים ולא בביטורים ולא בהתאמות ולא ב... מאמינים בכל הלב שזה... זאת הדרך הגבוהה קצת ממילא, כל המהלך הראשון של ספר שופטים, של ספר שמואל, של בניית המשכן, והנבואה והמלכה, הם כולם תוצרים שצומחים מתוך היום השישון, תמות נפשים פלישתים ואיזה כוח הם פה לבית. עד כאן בעזרת השם. עושים הפסקה מתודית של 4 שניות, גם שכן נפלא כבר. שהכל מובן, הכל ברור, ברוך השם. האיש מהר אפרים ושמו מיכאיו. איך קוראים לאבא שלו? אנשים בודדים בתנ״ך, לא כתוב איך קוראים לאבא שלו, נכון? בודדים. כמו לכתוב שם פרטי בלי שם משפחה. גם לא כתוב כתובת. הר אפרים זה גדול, אתם יודעים. כשהתנ״ך אומר על אפרים הרבה פעמים, הוא מתכוון מצפון ירושלים עד לעמק ישראל. כל הבוז הזה שהוא הרבה מעבר נחל אפרים, מכוני הרפאים, איפשהו שם באזור. חז"ל יודעים בדיוק איפה הוא גר, ויגידו לנו. אבל הפסוק בכוונה מודיע לנו, אם חז"ל יודעים על זה, מה נביא ידע. אבל הוא מציג לך מישהו חסר שורשים, נכון? כשלא קודם מזה אבא, אז זה לא רלוונטי מאבא. תלוש כזה. שלא קודם מאיפה זה בא, מאיפה הוא בא, הרי יש מקום שהוא גר בו, הוא תלוש. מישהו תלוש, מישהו שחי בתוך עצמו, מישהו שגר בתוך עצמו. והיא אומר לאמו, 1,100 כסף שלוקח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אני לקחתי, ותום אמו, ברוך מילה אדוני. ואז היא מביא דעות שאמא שהגברת הזאת היא גלילה. משום ששונא פלישתים מציעים לה 1,100 כסף. כל אחד מציע 1,100 כסף. הסכום השווה הוא צועק. גם מה שהיא לא מסכים, הוא לא יכול לא להביא את הדעה הזו. מה שהיא לא מסכים, כי המיקום ההיסטורי שוב לפירה שהוא קרה לפני מאות שנים. אבל שוב, רשי בעצמו מזכיר בספר שמואל דעה שזה באמת קורה מיד אחרי זה. והסכום הזה, אולי זה בן של גלילה, ואולי לא רשי אומר שלא. אז מה כתוב פה? הוא אומר, גנבו לך את, את הכל. הוא לא אומר, גנבו, כי הוא מדבר יפה. פוליטיקלי קורקט. אבל לקחו לך, לקחו לך. ואת קיללת ואמר באוזניי, קיללת הגנה, ואמרה של הגנה מכל דברים בהם, הנה את עשיתי, אני לקחתי. עושה תשובה, הוא גנב לאמא שלו. להיות גנב זה לא נחמד, להיות גנב לאמא זה פשטיים לא נחמד. אבל עושה תשובה. ותאמר אמו, ברור, בני לאשר. עזוב את אותו, עם העמידה בקדוש ברוך הוא, יוצא ואבתי. השם אלוקים טוב. האיש הזה אומר במפורש לאמא שלו שהוא מחזיר את הכסף כי הוא מפחד מהכללות. הוא לא אומר, הכסף שלו לוקח לך. הנה התסקית. הוא אומר, התקילת, למה אמא שלו קהילה באוזניו? למה היא לא קהילה? אלוקים צריך לשמוע את הכללה, לא הבן דווקא. אני רואה שלא היה לה יותר מדי סימני שאלה מי הגנב. נתנה לו חינוך טוב והבינה לאן, לאן הבחור ייקח. זה לא הפתעה גדולה, דאגה שזה ישמע באוזניו. הוא אומר, צודקת, הבנתי. לא רוצה להסתבך בכללות שלך. הם גנבים, הוא גנב, אבל יש לו יראת שמיים מוזרה כזאת, גם לא יש יראת שמיים, זה חלק כזה. אבל שם השם, שם יוד כבד, כן נוכח שם. שם העצם. אז הוא אומר, יש את ואותי עלית, אתם רואים בכתיב, זה לא כמו אחרית. את קיללת אותי, לא את קיללת. קיללת אותי, נו, אתם יכולים טוב מאוד, באת לקלל אותי, כי ידעת שאני הגנב. הוא לא גנב מתוחכם מדי. לא התאפקתי, ובמקום לקלל, היא לברכת. וישב את 1,100 כסף לאמו, ותאמר אמו, הקדש שקדש את הכסף להשם, ידי לבני לעשות כסף מסכה ואתה שבעים לך. אני, כשבלימו לי את זה כבר, זה היה עבוד, אז הקדשתי. הקדש לא חד, שזה לא ברשותך. ואולי היא לא למדה את זה. וזה מין תרגיל כזה, להרוס לגנב תגנב, שהגנב יעשה עבירה. הגנב לא יודע שקדיש את זה. אז שלא ירוויח, שיעשה עבירה. והיה שבת הכסף לימו, ותקראו מצא לי כסף ותראו לצורי, ואז תהיה סיום כסף מסליחה ואיזה בפניחוי, אז למה? זה היה 1,100, איך נגיע ל-200? ויש דעות שהיא התחרתה. זה הרבה בעצם 1,100, היא הספיק 200, לצאת להגזים. היא גדישה 1,100. אבל 900 היא לקחה בתור עודף. יש דעות אחרות בפרשנים ש... שמתוך ה-1,100 הצורף, זה היה כסף כל כך נדיר, חופשי כל כך שהיה צריך לשלם 200 רק לצורף, זאת אומרת חוץ מחומר הגלם. והיה צור פסל מסכה בבית מיכאיו, ויש מיכאיו בית אלוהים, והיה צפון חופים, והמלא את יד אחד מבנה ואילו הכהן, והיו המלך לישראל, איש הישר ועמד יעשה. ויש לו בית מקדש פרטים משלו בבית, בית אלוהים, יש לו כהן, אחד הבנים שלו לקח, הוא לא כהן, אבל הבן שלו כהן, נינה. אין פה בדיוק, אפילו לא בערך, מה קורה? אין פה הלכה, אין פה שאלה לך. יש פה דיבורים מאוד יפים, אבל ההלכה לא קשורה של הכיוון. שם השם, משכים הרבה, מגדישים להשם, מקללים, מברכים בשם השם. אבל השם זה רק המלצה, מה שמניע את השיפוטים זה... בסביב תחושות הבטן, או האווירה שנוכחת באותה תקופה. זה פסוקי הרקע של הסיפור, זה לא הסיפור, זה קודם לסיפור. הסיפור הוא עכשיו על הנער, אנחנו שנה שעבר למדנו על התגמרה באבק, על הנער הלוי פרק שמיני. והיא נער מבית לחם יהודה, משפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם. יפים שהגמרה אומרת שהיא בעצם המתם ביום. השם בן מנשה בן גנך הזה משה רבינו, נכון? שהוא לא יהודה ולא נביא, הוא מלווי, הוא מלווי. הוא גר בלחם יהודה והוא מלווי בעצם, זה לא המקום שלו, ואלה חשמו בלחם יהודה לגור באשר נמצא, ויבוא הרצאה ותוכל לעשות דרכו. זה כתוב פה, וכתוב גם, אני מדלג רגע לפסוק ב' בפרק הבא, עומת נשלים את הפסוקים שגילגנו, רק אני רוצה שתשימו לב, וישלחו בלידה משפחותיו חמישה אנשים, משפחותם אנשים בלתיים מצרים ושתיון, וארגן את הארץ לחוקרה, ואמרו להם לחוק יקרו את הארץ. עכשיו גם שולח משלחת של חמישה אנשים, מחפש מקום התיישבות חדש, ויבוא הר אפרים, אדמי תוכה ואלינו שמה. זאת אומרת, נשים לב ששני אנשים, ושתי קבוצות אחרות לגמרי שעושות אותו דבר. כשהאיש מבית לחם יהודה מחפש מקום, אז הוא בא עד מי תמיכה, ואז ברבוא הר אפרים עד בית תמיכה לעשות ערכו. וגם חמשת השלוחים שיושב אדם, הולכים לחתור את הארץ, הם באים עד בית תמיכה לעשות דרכם. מה אנחנו מלומדים על זה? שזה היה איזה בית שהיה דורם שכל רעב ללחם וכל צמא למים עובר דרך הבית הזה. יש בית תמיכה איזה שפע עצום, איזה חסד גדול, בלי קבוצות חברתיות, בלי רשת, בלי... כולם ידעו שמי שהולך לנדון, אז יש אוהל פתוח, אולי לא ארבעה פתחים, שמה אברהם מבין. איזה מפעל של חסד עצום, כתוב, הוא בא לתת תמיכה. הוא לא במקרה עבר שם. וגם הם, אני לא יודע בכלל מה הם עשו שם, זה לא המסלול שלהם. ואת נראה ששבט דן ידעו מראש הם הולכים על הצפון, לא במקרה תהילו ובירו על שבטים. היה הרבה יותר פשוט. היה לנוע בצירים אחרים, דרך הבקעה או דרך הים. אבל מי שעובר הצפון, קשה מאוד למדוד בלי שיש לך בתים כאלו בדרך. משום זה כמו אברהם אבינו, משום שהולכי דרכים באותה תקופה, זה לא כמו אחרי תקופה שלה. הולכי דרכים יכולים לנוע שבועות, ואין להם אוכל חם, ואין להם אוכל מטרוש, אין לנו חסת אורחים של אז, שהיא כמעט לא מצויה היום בימינו. זה ממש כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו קטן. כל מי שעובר שם, זה יכול להיות אחד, זה יכול להיות חמישה. כל מי שעובר, עובר דרך שם. הגמרא אומרת שהמקום הזה של מזוזות נוכל נמצא שם, קראו גרב. המרחק של גרב משלו הוא 3 מילים. והגמרא אומרת שעמוד הענן, עמוד הישן של המערכה בשילו, עולה משם שילו, ומבית אלוהים שמוכה עולה המענן, והרוח מקופפת, נפגשים באמצע ועמוד יחד. יש פה בית אלוהים בשילו, ויש בית אלוהים אחר, אחד שלושה קילומטר, שהוא בית של עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? בואו נסביר את זה. יש שני סוגי עבודה זרה. יש עבודה זרה של איך לעבוד אלוהים קטנים. בעלים, בעשירות, בהשטרות. לקחת ישויות ומתחת אליהם כאילו מבעות העולם לעבוד. זה עבודה רעת אר סלנס. יש עבודה זרה אחרת. עבודה זרה שעובדים את התשבוק, עובדים את שוב תיזבתי. אבל עובדים אותו דרך חסר מסחק. כמו העגלים שאחר כך ירובעם יעשה בדן ובקרי. זה עבודה זרה, לפי ההלכה זה עבודה זרה, ירד ובא לעבור כל הכלים של עבודה זרה חלים על זה. אז זה עבודה זרה מסוג אחר. יש עבודה זרה של בגידה, של התכחשות, של התנתקות, של מניסה. יש עבודה זרה של טעות. יש שני אנשים שתמיד פגוע מאוד בעם ישראל. יש אדם שהוא מלא אהבה לעם ישראל, אבל הדעות המדיניות שלו הם כאלה שלפי דעתו נעשה ככה יותר למדינה. וזה דברים שאולי ימיתו על ארץ אסון. עוד שהיו כל מיני מנהיגים במדינת ישראל שהם ודאי אהבו את המדינה ודאי אהבו, אבל בסופו של דבר עשו תהליכים שפגעו מאוד מאוד ההתנתקות. תהליכים שפגעו בנו בצורה מאוד מאוד קשה. יצאו הרבה הרוגים ויצאו הרבה נזק. ולמי שנהרג לא כל כך מעניין אותו אם זה היה מתוך כוונה טובה או לא. אבל יש כאלה שמראש רוצים לחבל, רוצים להפריע. אלה שיוצאים את המדינת ישראל. אולי יש כאלה שלהם. הם סיפור אחר לגמרי. אין פה עבודה זרה, וזו עבודה זרה ישראלית. עבודה זרה לא יכולה להגיד תום לב, זו עבודה של תפילים, מחיית אימות הקדושה. עבודה זרה מבולבלת מאוד, כתוב פיוט יבוקתי. הגמרא מתמודדת, האם יש שמות קודש בסוגיות של צפון לך? כתוב אלוהים, צריך להגיד אלוהים או אלוקים? למה הוא מתכוון? אמא שלא אומרת להשם, אמא שלא אומרת במפורש פיוט יבוקתי, האיש עושה לו בית אלוהים. כעת אלא הוא מתכוון לעבוד בצורה מעוברת להזמרית ולהפלס דופן, אז הוא בכלל חוגג לו על עבודות זאת אחרות. מה מבינה שהפסוק בית הולים של דופן, מילה בית הולים פסוק היא כזאת. מדובר הוא באדם שיש לו תמידת החץ של אברהם אבינו, מיכל. הוא שופך, ושואל איך הוא מסתגר. את הכסף שהוא גנב לאמא שלו, הוא כנראה תכנן לשפוך על חסד. זה לא כל כך מפתיע. הוא אומר, שלי, שלך, שלך, שלך. ואמר, אין יותר הלכתי. שלי, שלך, 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 זה טוב. ושלי שאומר שלי, שלך, הרבה פעמים הוא יכול להגיד שלך, שלי. זה סוג של קומוניזם. זה סוג של גזם שלו. שמידת החסד, מיכה זה מידת חסד, נכון? המלאך מיכאל. מיכאל וגבריאל, מיכאל הוא מלאך של חסד, וגבריאל הוא מלאך של דין. זה צריך להיות מקובל בשביל להגיד את זה. גבריאל זה גבורה אלוקית, ומיכאל זה... גם מיכאל זה חסד. מה בשם הזה מורה לנו על חסד? מה? מיכה, מה זה? מיכה אחיך בעיניך, מה זה? ימוך אחיך, בסוף ספר ויקרא. יש... נו, איך זה נשמע לכם? איך? רחמים. זה בדיוק הפוך מנבואה. מח זה רופס, מח זה... הפוך. ימוך אחיך זה... ממילא זה נמיכות, למה זה נמיכות? בלי יכולת של הפוך מגבורה. יש משהו בחסד שהוא פורץ את כל הגבולות. יש משהו בחסד שהוא מוותר לכולם, סולח. לא בא בדרישות לאף אחד. בחסד אלוקי. מיכה, לא קוראו לו מיכה, קוראו לו מיכה. אבל אני מדבר על המיך, מיכה, החלק הראשון. יש משהו בחסד שהוא מוותר, שהוא סולח. שהוא לא בא בתביעות, הוא לא מציב עמדה, לא בזו הגזרדים. אם זה חסד אלוקי, בואו עכשיו. כתוב בתחילת הפרשה שקראנו בשבת, שכדי נגד הליצנים שבדור, אז כדי נוצר את צורתו של יעקב, דיוקנו של יצחק, כמו דיוקנו של אברהם. והוא עשה נס והוא נראה אותו דבר. זה רבי בית שאומר, מה זה אותו דבר? זה ילד נראה כמו אבא. זה באופן טבעי ילד נראה כמו אבא. הבדלי גילאים אתם אומרים. זה לא... מאחת הלידות שלי, אשתי. אז ישרתי בחוץ וחיכיתי בשער הצדק. ואז האחות יוצאת ונגדת לה, אומרת לי, מזל טוב אדוני, נולד לך בן. לא כל מאוד שמחתי. עברו השנים, אני עכשיו יודע למה כך שמחתי. אבל אמרתי לה, סליחה, את מכירה אותי? אמרה לי, לא, אז אמרתי, איך את יודעת שזה לי? אמרה, יצא עכשיו אחד קטן בדיוק הבוקר. אז... מזקן אפילו, יכול להיות. אז אולי במשפחה לא רואים את זה, אבל זה הגיוני שתינוק יראה כמו אבא שלו. אז מה זה, תקופו עשה נס, שיצחק יראה כמו אברהם? אז רבי אומר שאברהם הוא חסד ויצחק הוא דין. שאברהם משמש ככה מדרשון, שאברהם בארץ, ובמידת החסד אומרת, מה לי בשמיים? אברהם הוא יותר ממיכאל, הוא האמת האלוקית שמתגלה דרך חסד. יצחק דין. ולכן עולם של חסד הוא נראה מאוד מאוד שונה מעולם של דין. הוא מקרין אחר, הכל אצלו, זה מנגינה אחרת, זה לא קשור לתווים הוויזואליים של הפנים. לראות את יצחק, מי שרואה את יצחק אומר, זה לא בן של אברהם. אתה רואה את הביוגרפיה שלהם, אתה רואה את כל הדרך של עבודת השם שלהם, כל ההתנהגות שלהם, זה מה שנראה שונה לחלוטין. זה לא נראה אותו, אז זה הנס שיש של יצחק. שלכולם היה ברור שהחסד של אברהם הוא לא חסד שזה חסד שטובע דין. לכולם היה ברור שהדין של יצחק זה דין שבשורשיו הוא כולו חסד ולא כעליון. זה התנהגות אחרת. אבל החסד והדין של יצחק היה ברור, זה הנס שלו כמצא. ושבצני הדור, אם נצטני הדור הם לא אלה שמצטן בגבור, זה לא כמו נצטן בגבור. נצטני הדור זה אנשים מאוד, מאוד ריאליים, מאוד שקולים. כאילו מי סופר את נצטני הדור? דיבור שטויות, מה חפת לנו? אברהם עשרה את העץ הזה, מלוכלכים האלוקים האלה, אומרים שהמלך בא על זה, אלוקים אומר, מה אתה סופר אותם? כל כך אומרים שהתורה סופרת אותם, שהתורה סופרת אותם. התורה סופרת אותם, משום שניתני אדום זה לא משהו סיפון ביחוד. אנשים מאוד רציניים, מאוד שקולים, יש להם שאלות, באים בקריאות, למה לרמות את הילד הזה, הוא צריך להיות מודע לאבא האמיתי שלו, הוא צריך לתת את המקום, הם באים לפעמים עמדות מוסר, כמובן שלא תורניות, בחיים זה לרמות את זה. יש מקום יצירות מוסר אחרות, שהן חפך, ואז יהיה תמים, ואז יהיה סתם ככה כבר יש גדולים, צריך להיות שאלות. צריך להיות ששרה 90 שנה הייתה הכרה, ופתאום בן, מעניין מאוד. נראה לי צורה מאוד צוננת על היצנית, מאוד צוננת. כותבים כל מיני מוסר ורופא, וגם להביא מלך את הזכויות שלו, וזה לא הוגן, ולא צריך ככה לעשות. התורה מתייחסת אליהם, התורה מתייחסת אליהם, כי משהו בלב שלנו דורש התמודדות, דורש מענה, דורש... זה לא קל לעבור, לצנע דור תמיד. תמיד לצנע דור, אתם יודעים שאם הם פרשת שבע שקרה, פרשת הזאת, אם אתה מוריד את רשי והתחזה מהפרשה, אז עשיו יוצא אחלה ויעקב יוצא ממות אותי. ועכשיו כזה, לקחו את הברכות, מסכן, מה אתה? אני מסתכל בעיניים של חזר, אתה מבין שסב זה רומא, וזה הרמחית הרשעה, ושאת הפתעה ככה, וככה זה יתערות בית המגדל, ולשרוב את הגלב, את הערוס, עשרות מנחויות, עשרות תרבויות של רוע ורשע. ויעקב הוא מביא את הקודש בעולם ואת החסד בעולם. זה הופיע פסוקים, פסוקים, העיתונים, העיתונים של אותה תקופה. בטח היו שם כמה ליצנים שחמור מאוד, שיעקב לוקח את הברכות, וככה מים הוא, ומאמר, והיו קמפיינים לטובת ישראל. ואז זעקה גדולה ומרעד מאוד, ויצאו להציל השוק מיד ושקו. אז אצל, למה אני אומר את כל זה? משום שאצל המלאכים, גם אצל אברהם, אין חסד בלי דין, אין דין בלי חסד. החסד של אברהם הוא חסד, יצחק הוא בן של אברהם, בקיצור. ואברהם הוא אבא של יצחק. זה לא ניגודיות, זה יוצא מתוך זה. אין, יצחק לא יכול להיות דין אם לא היה לו אבא שלו לא חסד. אברהם לא יכול להיות חסד אם לא היה לו בן של יצחק. יש לי שור שעובד יותר עמוק משם. אבל מי יכול לקחת את אברהם? מי יכול הוא רק חסד? נתמחמך, נתמחמך באבני עתיד, ככה חז"ל אומרים. נכון? שפסל מיכה עבר איתם בים, אומרים, מי כמוך, בעלים השם, מי כמוך, יש בו מי כמוך הראשון, אין דגש. נכון? יש דגש כפת בראש מילה. אין פה איזה קשל דקדוקי. מי כמוך הראשון זה. נכון? נראה לו איזה פסל מיכה שעבר איתם בים. פה נראה שפסל מיכה עשו בהר אפרים, נכון? אבל היסוד הרוחני הזה שמתגלם בשבט פסל מיכה שאותם חוצים זורם, זה היה גם מקרה פרסות. יש איזה בלבול, עיוות רוחני, שבתוך, בימרו על ים בים סוף. זה לא הייתם פסל מיכה. יש תינוקות שמתמחמחים בתוך עתיד, ככה פרעה גזר ומשה ביקש רחמים, אז יצאים שם דתן ואבירם שנייה. תינוקות, שנייה. הדעות של מיכה היה עוד במצרים, אבל זה דעות שקשה להשאיר אותם לפשט, אלא אם כן נגיד שזה היה כמו רשי בהתחלה. אז יש מישהו שיש לו מפעל חסד אדיר, 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 שיש איזה משהו שהוא נראה עם חילול השם נוראי, שהשן שלו עולה והשן שלו. אלוקים עושה נס לטובת העבודה, הוא משפיל את משכן שילו. משכן שילו, אני חושב, הדבר הכי טבעי, הכי מבורך, שכל מי שרעב ללכת וצמא למים, יעבוד על משכן שילו. אם כבר מגיעים, זה שלא שומעת המשך. המשכן שילו זה מין קודש כזה שכנראה לא הייתה בו פסת אופים. כנראה אנשים לא חשבו ששם יש מה לקבל. אולי מה לתת. זה כן בשביל המדות. אבל כל מנושי פשוט, לאיפה הוא הולך, לאיפה האנשים האלו הולכים, מה המטרה, הם לא שואלים שום דבר. מיכה לא שואל שאלות. דלתות פתוחה על הכל, לכל. עד כדי כך שהשם נתנו זה סתירת לחי, אז זה חוטובה המשכן שילו. הוא כאילו אומר, השן של הקורבן שלו לא יכול להיות לשמיים, אם הוא לא מקבל כוח גם מחסד, מחסד מעובד, חסד נוראי, חסד קשה. אבל יש פה משהו. אז מי שהולך שם, חסד, כשיש חסד כזה, אין גבולות, אז הוא לוקח לאמא שלו, ומחזיר לאמא שלו, ומודה שהיא שמעת הקללה. ואמא שלו קללת, ומיד מברכת, ואומרת, 900, אם את 1,100, בסוף, 200. כל זה זה תרבות של חסד ש... שופכת כשבא לה, חסד בלי, חסד בלי, בלי א' למה, חסד בלי דין. חזק שהוא מאוד יפה ומאוד מקסים, ופתאום מצויה לכל. ככה החזן אומר, אני חזיכה. פתאום מצויה לכל. אז הוא, בסך הכל, יש בו שתי מאורעות, ולכן כתוב עד שניהם. כל מי שעבר שם. זה היה יומיומי, זה היה משך הרבה מאוד שנים. הוא מקים בית אלוהים הקשבונו, יש לו כהן. ואנחנו פוגשים בו פסוק כבר, פעם ראשונת הפסוק, שנפגוש אותו עוד הרבה פעמים, נפגוש אותו מיד פרק יוצא פסוק, ואין מהם מלך בישראל. מי שישר בעיניו יעשה, מי שישר בעיניו יעשה, בו רק מדייק בפסוק. מי שישר בעיניו יעשה, פירושו של דבר שהגמרא בעבודה זרה, דוד, בקינה שלו השאול, בסוף כותב, הלוא כתובה על ספר הישר. למד מיהודה קשת, הלוא כתובה על ספר הישר. הגמרא בעבודה זרה מבררת מה זה ספר הישר. והיא נותנת שלושה תירוצים, ספר בראשית, ספר שופטים, ספר דברים, ספר שופטים. ושתם ספר הישר. כל אחד זה ישר מסוג אחר. ספר בראשית זה ספר הישרים. עמוד נפשי מאוד ישרים. ישרים אלו האבות. ההקדמה שאני אמצא זה ספר בראשית, כולם יפה. זה ישרה אנושית, בסיסית כזאת. ספר דברים זה להסיק הישר ועתו בראשית. מי קובע מה זה ישר בספר דברים? זה כן קובע. בספר שופטים, ככה גמרא אומרת, זה איש הישר בעיניו, ספר של ישרים. אנשים עשו רע בדברים ישרים. אלא שהם היו הפרמטר שיקבע מה זה ישר מה זה ישר. את השם נמצא מוצאים בצד. הם כתבו, לפי דעתם, נראה להם שכך, יש הלכות, יש בית מדרש, יש שולחן ערוך, איך מטפלים בכל סוגיה. מה נראה לך, זה לא כל כך מעניין מה נראה לך, יש שולחן ערוך, יש דרך. ספר שופטים. אין מלך, אז כל אחד חושב שהוא מלך. הם אנשים שרוצים מאוד להיות טובים, מאוד מוצאים אותם. יש פה שתי קטסטרופות בעצם. מפה הצורך עושה את השתי קטסטרופות שנובעות מזה שאנשים רוצים להיות ישרים ב-NM. ב-NM. למה ללכת לכל מיני רבנים סכמים ולשאול את המהלך ובכל מיני סוגיות סיבוריות ואחר? כל אחד כותב מה עבד דעתו. הוא יקבע מי פשוט ומי יושב, מי רגע ומי נמרי פה. אתה זה בסדר, אתה זה לא עושה. זה העניין שמביאים לקריסה, נראה, כי שתי הפרשות האלה זה פרשות שמגדלות מתוך האומה הצדיקה הזאת, התמעלויות מחרידות. כבר הרצון הזה להיות ישר, ואין להיות מבוצים, זה רצון בסיסי, כפי שתהיה ישר. זה סוג של ישר. אבל כשנקבעת מלכות, כשמסוגלים למלכות, ואנחנו משיכים שכל אחד עושים מה שישר בעיני ויוצא, אז הנה דוגמה לפסד מיכה, שהוא נורא יפה ונורא צדיק לו, נורא טוב, ופתאום צריך לכל זה. בעצם מחתיר את ישראל ועובד עבודה זרה, אבל מה נראה בהמשך? מה יקרה שם? ברכת השם, כל טוב.